עוסקים ביחס בין אמצעים למטרות, והתחלתי בפעם הקודמת לדבר על העיקרון, הסף הקטגורי של כאן, ודיברתי כמה דוגמאות שמראות ששיקולים תוצאתיים, זאת אומרת שלוקחים בחשבון שיקולים תוצאתיים, מגיעים למסקנה שבעצם אין צורך לעשות את המעשה שלכאורה נראה לנו מעשה מוסרי. הבאתי את הדוגמה של נגיד הצבעה בבחירות, כן, זה עניין הזה יומה, עם הטענה שכל אחד בעצם לא משפיע בשום צורה, וזאת אומרת האפשרות היחידה שאתה עם הקול הבודד שלך תשפיע זה רק במצב שבו המפלגה שאתה חפץ בעיקרה מקבלת מספר קולות שהוא מספר עגול של מנדטים פחות אחד, זאת אומרת מודו לו אחד, אם מנדט זה 35,000 קולות, לא יודע, נגיד רק בשביל הדוגמה, אז בעצם היא צריכה לקבל 34,999 קולות פלוס מספר שלם של 35,000, ואז אם אתה מצביע אתה תעלה במנדט את המצב של המפלגה שלך, בהנחה שהסכם העודפים לא עושה את זה גם ככה או שביחד עם הסכם העודפים, לא משנה מה אין. אז הסיכוי לזה הוא כמובן אפסי, לא נראה לי שזה קרה אי פעם, לא יודע אם בעולם בכלל, אבל בישראל בוודאי לא. היה בצפריה, זה נזכר בכנסת בבחירות האחרונות, בצפריה היה סיפור כזה. היה שם טקו מדויק כנראה בין שני מועמדים, אם היה משהו כזה. אבל טוב, שם דובר על 200 מצביעים, לא יודע כמה מאות מצביעים, זה לא... זה שם זה כן יכול לקרות. ואז השאלה בעצם, אז למה ללכת להצביע? למלא את חובתנו האזרחית, מה שכל הזמן מדברים לנו תמה. חובתנו האזרחית להשחית את זמננו בלי תועלת, זה בעצם מה שיוצא מכאן. דוגמה אחרת זה העלמת מס, או תשלום מס אמת, כן? אז אם אדם מעלים 100 או 1,000 שקל מס, אין לזה שום משמעות בהיקף של אוצר המדינה. זאת אומרת, זה לא שלעני אחד לא יקבל סיוע שמגיע לו, משהו כזה, או לא קורה משהו, איזשהו משימה של המדינה לא תתבצע, אין דבר כזה. זאת אומרת, 1,000 שקל לפה ולשם לא משנים בכלום את התוכנית של המדינה. המדינה תעשה בדיוק את מה שהייתה עושה. אם ה-1,000 שקל הובי, ה-1,000 שקל במחשבים, יש שם איזשהו משהו הרבה אחרי הנקודה העצרונית שכנראה ישתנה מ-9 ל-8, אין איזשהו משמעות. אתה תגלגל חובות, אתה תעשה פה, זה לא, אני לא חושב שאי פעם זה יתממש באיזשהו מובן ריאלי. זה לא... מה? אז פה זו שאלה יותר עדינה, זאת אומרת, זה תלוי איך אתה רואה באמת את תשלום המיסים. יש טענה באמת שהמיסים זה תשלום על שירותים, לא יש בדיוק עליו באתר. אם זה תשלום על שירותים, אז כן, אפשר לראות דבר כזה כסוג של גזר. אם אני כרגע מדבר על השאלה המוצרית, זה לא משנה אם תגדיר את זה כגזר, אז מה? תכלס, נגיד שאני גוזל מישהו, אבל הגזר זה לא מפריע לו בכלל, זה לא יפסה לו בשום צורה. אז תגיד אולי שאסור לעשות את זה באיזשהו מובן הלכתי, פורמלי, כזה או אחר, אבל בעצם ברמה המוסרית, על פניו, מה הבעיה? זאת אומרת, לא חסרת לו שום דבר, זה נהנה וזה לא חסר, מה שאני קורא. זה נהנה וזה לא חסר. כן, הרי זה הפני יהושע ותוספות בבעלתה, ובית שם, בסוגיה של מידת סדום. אז הפני, תוספות אומר זה כמעט מפורש, אבל הפני יהושע בבר כמה, והסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, הפני יהושע מסביר שזה נהנה וזה לא חסר באופן עקרוני, מחייב בתשלום. רק שזה מידת סדום לגבות אותו. זאת אומרת, אם יש לך חסר שלא קיים על עזה, כי חסר שלא עומדת להשכרה, ומישהו שצריך לגור, צריך מגורים, זאת אומרת, אין לו מגורים אלטרנטיביים, נכנס לחסר שלך, לבית שלך, לדירה שלך. אוקיי? עכשיו, הדירה הייתה אמורה לעמוד ריקה, אתה לא צריך אותה, אתה לא מזכיר אותה, שום דבר. אז בעצם אתה לא חסר שום דבר, והוא נהנה, זאת אומרת, הוא קיבל מגורים, בשאלה בגמרא, אם אתה חייב או פטור. אז הטענה של ההלכה זה ככה, לא פוסקים אומרים, פטור. אבל למה פטור? זה שיש אומרים זה מעיקר הדין. זאת אומרת, כשאין חיסרון אתה לא צריך לשלם על הנאה. אבל הפני יהושע מסביר לו, אתה חייב לשלם על הנאה, אם נהנית אתה חייב לשלם, רק שזה מידת סדום לגבות את זה. כדי עצמו לגבות את זה, אתה לא יפסד את שום דבר, זה אמור היה לעמוד ריק גם ככה. אז מה זה אומר בעצם? אז אם אתה לא משלם, אתה לכאורה גזלן. זאת אומרת, לקחת שירות, והשירות הזה מחייב תשלום, זאת התמורה. נכון? החכמים אומרים שזה לא מוסרי לגבות את זה, למרות שזה גזל. ולא רק שהם אומרים שזה לא מוסרי, אלא הם מחליטים את זה לתוך ההלכה, קופים על מידת סדום, ולכן ההלכה נפסק, שאתה פטור. למרות שבעיקר הדין בעצם מגיע לך תשלום. זאת אומרת, אתה צריך לשלם. ופותרים אותך. זאת אומרת, יש מצב שבו באופן פורמלי משהו יכול להיחשב כגזל, ועדיין אין בזה בעיה מוסרית, ולא רק שאין בזה בעיה מוסרית, אלא לפי זה אפילו משהו יותר מרחיק לכת. שאם הנגזל יגבה את זה בחזרה, הוא אדם לא מוסרי. לא רק שאני לא עברתי בעיה מוסרית מזה שגזלתי, אלא הוא, אם הוא ייקח את הכסף על זה, אז הוא יהיה איש לא מוסרי, למרות שמוגדר כגזל, במובן ההלכתי. זה דוגמה, מה שאתה אמרת קודם, גם אם אנחנו נגדיר את זה כתשלום על שירות סורי, אבל אני, כשאני מדבר על השאלה המוסרית, מה הבעיה? אף אחד לא יפסיד. אז מה אם לקחתי לך משהו שאין לך בו שום שימוש, רק רובץ בכספת, אין לך שום שימוש, אתה לא רואה אותו, אתה לא פותח את הכספת, אתה לא משתמש בו בכלל. באתי, גנבתי לך אותו מהכספת, וזהו. או גנבתי לשבוע והחזרתי, אם אתה לא משנה. נכון, גזלתי, זה לא שלי. אתה לא מרשה לי לקחת. אוקיי? או לא יודע, אין לי רשות ממך לקחת, אם אתה לא מרשה, זה גם בזה זה לא חסר, אם אתה לא מרשה, זה יכול להיות שאני מתעצור. אבל עדיין, אין בזה בעיה מוסרית. ולכן, לכאורה, מבחינת השיקולים התוצאתיים, יש דברים שנראים לנו על פניהם בעייתיים. זאת האינטואיציה שבעצם מביא אותך להגיד זה גזל. אם לא התכוונת לגזל במובן הפורמלי, אלא הייתה לך איזושהי תחושה שכן יש פה בעיה. בכל זאת יש פה איזושהי בעיה, לא רק במובן הפורמלי. אבל אני אומר לך, תראה, תוצאתית, אין פה שום דבר. מה הבעיה? איזה בעיה יכולה להיות בזה? הרי אף אחד לא נפגע. אותו דבר עם ההצבעה בבחירות, אומרים לנו כל הזמן למלא את חובתנו האזרחית. אנשים מרגישים, משום מה, שיש איזושהי חובה כזאת. זאת אומרת, שמן הראוי ללכת ולהסביר, כפי מה שאתה מבין. אבל אם באמת ההצבעה שלך לא משפיעה בשום צורה, אז למה יש חובה להצביע אם אין שום תוצאה נראית לעין ממה שאתה עושה, או לא נראית לעין? אין תוצאה ממה שאתה עושה, אין זה שום השפעה. אבל שמה הלכת? ואמרתי שזה לא... שלכל אחד יש השפעה קטנה וביחד כולנו אור איתן. כן? כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. זה לא עובד ככה. זה לא, אין, יש לה אפת השפעה, לא השפעה קטנה.
למה זה לא עובד ככה? לא, זה לא נכון. אם אתה תפסוק הלכה.
לא,
שלא צריך.
אני אומר לא, אני עושה שיקול לעצמי, לבד. אף אחד לא יודע מה אני מחליט. אני מחליט לעצמי, לא פוסק הלכה, לא מעלה לך שום דבר. אז אני אומר, בהנחה שכל אחרים מקבלים את ההחלטות שאני עכשיו מקבלים. עכשיו אני צריך לשקול מה יקרה אם אני הולך להצביע מול מה שיקרה אם אני לא הולך להצביע. ההפרש בין שני אלה אין איזשהו משפח. כלום. אז לכן זה לא שאחד ועוד אחד ועוד אחד יוצרים השפעה גדולה וכל אחד הוא אור קטן. כן? לא. כל אחד הוא אפס, הוא חושך.
כל אחד הוא 0.00.
לא, כל אחד הוא 0.00 נקודה.
נקודה משהו.
לא, אפס. זה נמצא באפס. אין לך שום השפעה.
יש לך השפעה.
לא.
נראה איך שאתה יושב בשולחן שבת, אתה אומר, יאללה, אנשים, בואו נחליט שאנחנו מצביעים למפלגה מסוימת.
אוקיי.
אוקיי, אז יש לך כוח של 5-7 אנשים. עכשיו, אז אתה אומר, זה עדיין כלום. עכשיו בואו נלך לבית כנסת. טוב, בואו הלכנו לבית כנסת, ביאה לזה.
לא.
אתה לא יכול להסתכל.
טוב, אתה מקבל החלטה לעצמנו.
אני מסתכל את זה לא נכון. כדי שאני מסתכל על ההחלטה האם ללכת להצביע או לא ללכת להצביע, אני לא עושה שיקולים היפותטיים מהסוג הזה. אני שואל עכשיו שתי שאלות מאוד מוגדרות, ככה עובדים מתמטיקאים. אם אני הולך להצביע מה התוצאה, ואם אני לא הולך להצביע מה התוצאה. אז לא מוציא ממדרון חלקלק ומה כולם יעשו. אני לא מגלה לאף אחד שום דבר, הם לא יודעים מה אני עושה. אף אחד לא יודע מה אני עושה. עכשיו אני שואל, אם אני הולך להצביע מה התוצאה, מול אם אני לא הולך להצביע מה התוצאה. התשובה, אותה התוצאה. אין לך פעם, נקודה. אז לכן, אפס השפעה, לא 0.0.1, אפס.
ברור שזה על האינדיבידואל.
כן, דבר על ההחלטה היא רק אינדיבידואלית. אני שואל, אני רוצה לקבל עצמי החלטה. לא מדבר על כל העולם, לעצמי, בשקט, אף אחד לא יודע מכלום.
אז
זה פולטי. לא, זה לא
מעצי.
למה? זה לגמרי מעצי, הפוך. מה שאתה אומר זה פילוסופי. מה זה הפילוסופיה הזאת שאם כולם יעשו? לא כולם יעשו, אני עושה לבד. אני רוצה להחליט האם לקחת את הישבן שלי ולצאת מהבית להצביע. אני אומר, למה שאני ארים אותו מהכיסא? אם אני אשב בכיסא או אני אקום, אותה תוצאה. שמעת את זה עדיף. זאת אומרת, הרי אמא, אם אין שום משמעות למה שאתה עושה, למה לעשות את זה? אין לזה שום משמעות. התוצאה היא אותה תוצאה, אם תלך או לא תלך. אותה תוצאה. אז מה? אז למה ללכת? כל השאר זה פילוסופיות. זה המעשי, הדבר המעשי היחידי. זה השיקול המעשי. יש לי כבר ניסיון עם הוויכוח הזה. הבן שלי כל הזמן...
אפשר להגיד שזה בתוחלת רווח, כאילו נכון שהסיכוי שאני אשפיע הוא מאוד נמוך, אבל מצד שני, אם אני כן משפיע, אז ההשפעה מאוד גדולה, אני משנה מנדט אחד. אז כשאתה מכפיל לשני אלה ביחד, בתוחלת רווח יש פה איזשהו מעט.
לא, אבל אני רואה את מה שההסתברות, שההסתברות היא...
הזכרתי, קורה לאפס. את הפרדוקס של סנט פטרסבורג, אני חושב, נכון? הזכרתי את זה, נכון? כן. לא, זה לא היה בשביל האחרון, זה
לא הזכרת, אבל...
כשמשקיעים בבורסה, ברוקרים בבורסה, בקורסים, ככה הם סיפרו לי, שמלמדים אותם בין היתר את הפרדוקס של סנט פטרסבורג. אז מציעים לך לקנות כרטיס הגרלה. והגרלה עובדת ככה. אז אם אתה קונה כרטיס, אתה משתתף בהגרלה. איך הולך המשחק? אתה מטיל מטבע. אז אם המטבע יוצאת על עץ, אתה מקבל 2 שקל והולך הביתה. אם יוצאת על פלי, מטילים עוד מטבע. יצא עץ, אתה מקבל 4 שקל, יצא פל והולך הביתה. יצא פלי, מטילים עוד פעם את המטבע. יצא עץ, אתה מקבל 8, הולך הביתה. יצא פלי, אתה ממשיך להטיל. בקיצור, חזקות של 2. כל פעם שיוצא עץ, המשחק נגמר, ואתה מקבל 2 בחזקת מספר ההטלות. אוקיי? שקלים. ואם לא, אז ממשיכים להטיל. אוקיי? כמה שקלים אתם משלמים על כרטיס השתתפות בהגרלה כזאת?
זה טוב להנסים להתכנס, אז אתה פשוט יכול לחשב שאתה זוכר את
זה. כן, זה עולה. זה מתבדר.
אבל אתה אומר שכל פעם ההסתברות קטנה פי 2 ואתה מכפיל פי 2 את הזה, אז אתה
היום לא מתכנס.
אתה אומר שאתה
צופי. אבל אני אומר אינטואיטיבית, עזבו את החשבונות, אינטואיטיבית, זה משלם הזה כמה, 10 שקלים, 15 שקלים, לא יודע, אם הוא נועד 30 שקלים, אוקיי? לא תרוויח יותר מזה, כמה פעמים יותר לך פלי, 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 הרי בשביל להרוויח טוב אתה צריך שיצא כל הזמן פלי ויצא עת רחוק, שתגיע כבר לחזקה מספיק גבוהה, שתרוויח סכום משמעותי. מה הסיכוי שיש לך 10 פעמים פלי רצוף? זאת אומרת, בלי עץ. איזה כמעט סיכוי, אוקיי? אז בעצם, אדם נורמלי, בלי חשבונות, בלי סטטיסטיקה, היה משקיע בזה 20 שקל, 50 שקל, 100 שקל. בסדר? מה תוחלת הרווח? אין סופית, כמובן. נכון?
זה משהו לי פוחת לממון, כי once יש לי יותר $1,000,000 למשל, אז כבר הממון הוא לא אפקטיבי כל כך. מה זה שאני עושה
מיליון? מצד שני, $1,000,000 זה מאוד משמעותי מבחינתי, לא משנה אם זה מיליארד או מיליון. והסיכוי לקבל מיליון הוא לכאורה משמעותי ביחס להשקעה. אתה מבין?
כן, אבל הטור ההנדסי הזה, אם אתה מתייחס לא לממון עצמו, אלא לאושר שהוא יביא לי, אז ברגע שאתה מגיע, יש איזושהי רוויה מסוימת שהחל ממנה זה כבר תוספת של עוד שקל, לא שקולה לו תוספת של עוד נקודת אושר.
כי זה מבחינת ההנאה שלך מזה לא תרוויח. לא, זה השיקול. השיקול הוא שאתה לא תגיע לשם.
לא, ולכן אני אומר שזה סבור של דבר.
לא, אתה לא תגיע לשם, לא. אפילו אם זה היה רווח... אני אומר, אפילו אם זה היה רווח עצום וכל תוספת הייתה מועילה לי, עדיין לא הייתי משלם יותר מ100 שקל. למה? כי אתה לא תגיע לאזורים שזה משתלם, לא בגלל שזה לא משתלם שם. אתה פשוט לא תגיע, כי הסיכוי להגיע לשם הוא 2 בחזקת מינוס מספר ההטלות. שווה, אחרי 10 הטלות זה סיכוי של 1 לאלף, אתה משוגע. ואם אתה עושה אינסוף משחקים, אין בעיה, ואינסוף משחקים תמיד התוצאה שהיא התוחלת, בחוק המספרים הגדולים. אם אתה עושה משחק אחד, מה הסיכוי שבמשחק הזה אתה תגיע ל1,000 הטלות רצופות? אין שום, ל10 הטלות רצופות. אין כמעט סיכוי, זה 1 לאלף. מי בונה על סיכוי של 1 לאלף? אם הייתי בונה על סיכוי של 1 לאלף, לא הייתי יורד לכביש. יש לי סיכוי של 1 לאלף להיערב. מי מתחיל לסיכויים כאלה? אף אחד לא מתחיל לסיכויים כאלה. ובצדק, אנחנו לא חיים כך. נכון? אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהתוחלת זה קריטריון גרוע מאוד לקבל החלטות. במקום שבו ההתפלגות היא התפלגות רחבה. אז במקום שבו הסיכוי לקבל את התוצר הממוצע הוא מאוד מאוד קטן, וזה מה שמבלבל אנשים, אנחנו בדרך חושבים שהתוצאה הסבירה שתצא ממשחק היא פחות או יותר התוחלת הממוצע. פה זה בדיוק דוגמה נגדית. הממוצע הוא אינסוף, אבל הסיכוי לקבל אינסוף הוא אפס. הסיכוי שאתה תגיע לשם הוא אפסי. זה התפלגות רחבה, כן? הממוצע רחוק מהחציון. אז זה אומר שבעצם, או לא הממוצע, כן, התוצאה שאותה אתה תקבל היא לא הממוצע. אוקיי? אז במצבים, בהתפלגויות מהסוג הזה, התוחלת היא קריטריון גרוע מאוד לקבל החלטות. אוקיי? עכשיו ב... 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 במקרה הזה, אז מה אתה, איך אתה כן מקבל החלטות? אתה שואל את עצמך, פחות או יותר, כמה שווה לך להשקיע בשביל סיכוי סביר לקבל סכום משמעותי מבחינתך. נגיד, אם 100 שקל זה בכלל לא הוצאה מבחינתי, אז פחות שלא שווה להשקיע 100 שקל. אבל מה אכפת לי? הרי אם אני כן ארוויח, אז אני אקבל 2 בחזקת 50 אם אני משקיע 100 שקל. שזה סכום פשוט בידי. אז מה אכפת לי? אני אשקיע 100 שקל. נכון? זאת אומרת, זה בסדר, אין לי בעיה. אז לכן...
כמו לקנות שפן הפייס.
כן, בדיוק. אז אני אומר, יכול לעשות לנו באמת השיקוי הזה, כי המחיר של הכרטיס הוא זניח מבחינתי, אז נכון שברור שאני בעצם זורק כמעט את הכסף לפח. אבל הסיכוי הקטן שאני אדמיח, אז בסדר. אבל זה לא שיקולים של תוחלת, זה שיקולים של מצבי הכלכלי, של כדאיות, אהבת סיכון או שנאת סיכון, מה שתמיד שואלים אותך בבנק, או במשקיעים, כן, מהרוקרים או מנהלי השקעות, מה המדיניות שאתה רוצה, אתה אוהב סיכון, אתה שונא סיכון, זה בדיוק הנקודות האלה. זה לא קשור לתוחלת, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה. זה לא שמי שאוהב סיכון הוא חכם, ומי ששונא סיכון הוא טיפש או להפך. מה שאתה זה מה שקובע את ההחלטה הנכונה. אין פה החלטה נכונה ולא נכונה. זה שאלה של פונקציה תועלת. העדפות של כל אדם, לפי משהו. אז לכן, במצבים שיש הסתברות מהסוג הזה, התוחלת הוא קריטריון גרוע מאוד. אז אני חוזר לשאלה שאתה שאלת, או אני לא זוכר. מישהו שאל שלגבי ה... נכון שעשית, כן. את הסיכוי לזה שאני אשפיע הוא מאוד קטן, אבל ההשפעה, אם אני אשפיע היא משמעותית, עוד מנדט, זאת כבר השפעה, לא יודע אם היא לא מהפכנית, אבל עדיין, ואדם בודד שמוסיף מנדט למפלגה, זאת השפעה במקרו, אוקיי? אז נכון שהסיכוי הוא סיכוי נורא קטן, אבל זאת עדיין השפעה במקרו. אני אומר שקודם כל התוחלת היא אפסית לחלוטין עדיין. כסיכוי שזה יקרה, והשפעה של מנדט עם כל הכבוד, זה גדול, זה אדם בודד. מה יקרה בפוליטיקה עם השפעה של מנדט? הסיכוי שהדבר הזה יקרה, זה לא קרה מקום המדינה ועד היום, אף פעם וכנראה גם לא יקרה. אין לזה סיכוי. אז אפילו ברמה של שיקולי תוחלת, אני חושב שזה לא מצדיק לקום מהכיסא. אבל אני אומר, מעבר לזה, גם שיקולי התוחלת הם לא רלוונטיים במקום שבו הסיכוי שהוא יקרה, המקרה התוחלת הזה, הוא מאוד קטן. אם מציעים לך הגרלה, תראה, בסיכוי של 1 למיליארד, אתה תרוויח מיליארד מיליארדים שקלים. בסיכוי של 1 למיליארד. ובכל השאר אתה תשלם 100 שקל. אוקיי? תוכל את הרווח היא חיובית לחלוטין. ומשוגע מי שיכנס להגרלה הזאת. תוכל את הרווח היא ענקי. משוגע מי שיכנס להגרלה הזאת. למה? כי סיכוי שאתה תקבל את תוכלת הזאת הוא אפסי. אז אין טעם ללכת על פי התוחלת. התוחלת הוא קריטריון לא נכון במקרה הזה. אני חושב שאותו דבר פה. וקודם כל התוחלת היא אפסית, ולכן אפילו ברמה הזאת זה לא מצדיק. ומעבר לזה, אני חושב שזה לא נכון. פה במקרה הזה, זה מה שאמרתי לכם, זה לא 0.00001, זה 0.00, כי זה לא יקרה. זאת אומרת, זה פשוט לא יקרה, המקרה הקטן הזה. לכן זה לא נכון לראות את הסיכוי מבטא תוחלת. מה התוחלת של... אני אומר, תוחלת היא לא קריטריון. בפועל זה לא יקרה.
אתה
מכיר
שאנשים קונים כרטיס פייס?
אנשים קונים כרטיס פייס בשביל הסיכוי הקטן לזכות, כשבאמת הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן, תוחלת הרווח היא אפסית, אבל מה אכפת להם?
לשתות די גדולה לך גם.
לא, בכלל לא, אני לא מסכים איתך בעניין הזה, שמואל כבר התפקחנו על זה, אני לא מסכים איתך. זה תלוי בבן אדם, בן אדם למשל, 10 שקלים זה כלום מבחינתו. מה זה רוצה שעשרה שקלים? מיליון שקל יכול להוציא אותו מברוך גדול.
אלה שקוראים מפעל הפאי זה אלה שעשרה שקלים זה הרבה
בשבילה. נגיד שהוא מסובך כלכלי, בסדר? הוא הולך למצב אנוש, הוא הולך להתאבד. הסיכוי היחידי שלו להינצל זה להרוויח מיליון שקל מפעל הפאי. אין לו סיכוי אחר. 10 שקלים זה כלום להוציא על זה, זה שטויות. אדם כזה צריך לקנות מפעל הפאי. זה הגיוני מאוד לקנות. זה בכלל לא שוט. קריטריון התוחלת הוא קריטריון לא טוב. זה תלוי בך, תלוי בהעדפות שלך, תלוי במצב שלך. זה בכלל לא, אני לא חושב שנכון ללכת עם התוחלת. בהרבה מאוד מקרים זה לא נכון ללכת עם התוחלת. עכשיו, אם באמת, אז כן, אז כאן עולה השאלה, אז בכל זאת, אבל תחושה איכשהו של כולם, אולי כולנו טיפשים, לאן יכול להיות. אבל התחושה של האנשים זה שלא, כן, יש עניין ללכת להצביע. עכשיו, הרבה פעמים כשאנשים מעלים טענות, זה בכלל תופעה מרתקת. הרבה פעמים כשאנשים מעלים טענות, עכשיו, הם לא יודעים איך לנמק אותם. יש להם איזו אינטואיציה שזה כך נכון. והם לא יודעים לנמק. מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? עכשיו, אני נתקלתי בכל כך הרבה ויכוחים של הבן שלי עם אנשים, יוסי, עם אנשים שהתבקרו אותו על העניין הזה, וזה כל פעם חוזר, ואתה לא יכול להסביר לאנשים, זה פשוט טעות, זה פשוט טועים. אבל לא, אתה לא יכול להסביר להם. ולמה אתה לא יכול להסביר להם? כי האמת היא שהם צודקים, הם לא טועים, אך לא מהשיקולים שהם מעלים. הם מעלים שיקולים תוצאתיים, כי כשהם מנסים לחפש איך לנמק את התחושה האינטואיטיבית שלהם שכך נכון לעשות, הם לא יודעים איזה שיקול אחר יכול להיות. אתה צריך להסביר לו למה תוצאתי שיש לזה הצדקה. אתה לא מעלה בדעתך שיכול להיות שיקול לא תוצאתי שייתן גם הוא הצדקה. ולכן מה שקורה, האינטואיציה מתחילה קודם, לא הנימוקים מתחילים קודם. האינטואיציה היא שכך נכון לעשות. עכשיו אתה מחפש שיקולים, אתה לא רואה באופק שיקול מסוג אחר, אתה אומר, זה שיקול תוצאתי, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? עכשיו יש לי כל הזמן רוצה להסביר, הבן שלי, אני לא רוצה להסביר, השיקול התוצאתי הוא אפסי, לא יקרה שום דבר, אף אחד לא יעשה כמוני. אני לא מגלה לאף אחד כלום, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני שוקל לעצמי, אם ללכת או לא ללכת, זה לא רלוונטי, מה יקרה אם כולם יעשו כמוני. אבל זה לא, זה לא עוזר, אתה רואה, אנשים אינטליגנטים, אנשים חכמים, אני נתקלתי, זה היה מאוד ויכוחים, וזה בדיחות אצלנו במשפחה, הוויכוח הזה, כי זה חזר כל כך הרבה פעמים, יש איזה בדיחות כבר. אנחנו כבר לא מעיזים להתחיל עם זה בכלל, כי החבר'ה ירדו, כל החבר'ה ירדו שם אחד על השני, אנחנו נמות מצחוק שם עוד לפני שנוציא מילה. אבל זה כבר, זה אחרי כל כך הרבה פעמים שהתבקרו, שאתם יכולים לראות, אנשים מאוד אינטליגנטים, אתה לא רוצה לשכנע אותם. ואני אומר עוד פעם, אתה לא רוצה לשכנע אותם בצדקים, כי הנימוק שהם מעלים הוא נימוק לא נכון. הוא נימוק לא נכון, כי הם מחפשים נימוק תוצאתי, ותוצאתית הנימוק לא נכון. עכשיו, אלא מה? וזו הנקודה של הצו הקטגורי של כאן. הצו הקטגורי של כאן בעצם אומר שהכלל המוסרי זה שאתה צריך לבחון האם הצעד שאותו אתה עושה, היית רוצה שהוא יהיה לחוק כללי. חוק שכל אחד חייב לפעול באופן הזה. אם כן, אז זה הצעד המוסרי. ואם לא, אז הצעד לא מוסרי, אז אתה עושה אותו. אוקיי? זה הקריטריון. עכשיו, מה ההבדל בין זה למה יקרה אם כולם יעשו כמוך? הבדל דרמטי. שמיים בארץ. כי מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, זה שיקול תוצאתי. ועל זה יוסי אומר, הבן שלי, התוצאה תהיה אותו דבר, אין תוצאות. השיקול התוצאתי הוא לטובתי. אין מה לך להצביע בשיקול תוצאתי. מה שקאנט אומר זה לא שיקול תוצאתי, אבל זה נשמע ככה. הוא לא אומר מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, עכשיו הוא לא, הוא אומר גם מה יקרה אם כולם יעשו כמוך. אבל הוא לא טוען את זה שזה מה שיקרה בפועל. כי אם אתה תעשה אז כולם יעשו, ואז תהיה תוצאה שגם אתה לא רוצה שהיא תהיה. הוא לא אומר את זה. הוא אומר, בוא נעשה ניסוי מחשבתי, אוקיי? נניח שכולם יעשו כמוך. זה לא יקרה, ברור. אבל נניח שכולם יעשו כמוך. זה יהיה מצב טוב או לא טוב? לדעתך שלך. ברור שלו. וגם הוא מסכים שלו. אבל הוא טוען, זה לא יקרה. אנשים לא יעשו כמוני, כי אני עושה את שלי בשקט. קאנט אומר, לא. אם, באופן היפותטי, אם כולם יעשו כמוך, זה מצב לא טוב, אז זה אומר שהצעד האינדיבידואלי שלך הוא צעד לא מוסרי. זאת אומרת, זה לא בגלל התוצאתיות, שאם אתה תעשה...
של המעשה לא הספציפי שלך.
כן, כן. זאת אומרת, זה מדד, הניסוי המחשבתי הזה מהווה מדד שבודק את המוסריות של המעשה הספציפי שלך. זה לא של התוצאתיות. זה מדד להפך, זה מדד לבחון האם המעשה הוא מוצרי, בלי קשר לשאלה של התוצאה, כאן התוצאה תיתן לזה שהוא השלחה. ועדיין הטענה היא שיש פה שיקול שאומר שזה מעשה לא מוסרי, כי מעשה כזה, שאם היית, אם כולם היו עושים אותו, העולם היה נראה רע, זה מעשה, זה אינדיקציה לכך שהמעשה הזה הוא מעשה רע, ומעשה רע לא עושים, לא בגלל התוצאה, כי מעשה רע לא עושים. זה העיקרון המוסרי שיש פה. אבל אותו דבר עם העלמת מס, אם כולם יעלו מס, אז ברור שתהיה בעיה. זה שאני מעלים 1,000 שקל מס, זה עושה המדינה זה שטויות, 1,000 שקל זה בדיחה. אוקיי? אם כולם יעלים הוא זה רע. אבל בסדר, אבל אם אני יעלים, אני בוודאי לא מגלה לאף אחד, מה אני מתאבד, תכניסו אותי לכל. אני שומר בשקט, לא עושה כלום, אני רק מעלים בעצמי, אף אחד אחר לא יעלים. נכון, אבל היפותטית, בוא נעשה ניסוי היפותטי. אם כולם היו מעלימים, אתה מסכים שזה מעשה לא טוב? שזה מצב לא טוב? זאת האינדיקציה לכך שפעולת ההעלמה היא פעולה לא מוסרית. ממילא אסור לך לעשות את זה.
מה דעתך על קיזוז? אני וחבר. כאילו נניח שיש שני מפלגות הופכיות.
אין בעיה.
בואו לא נצביע שנינו.
מצוין. נגיד שזה מודל דו-מפלגתי, כי אחרת זה יותר מסובך. כן, 100% לזה.
אז זה בסדר.
בטח. כמו מטרות להביונים. כמו קיזוז במטרות להביונים.
אז גם לתוצאות.
לא. כי לא אכפת לי שכל העולם גם יעשה את זה. זה עומד בקריטריון של כאן. כי התוצאה באמת תהיה אותו דבר, אם כולם ילכו להצביע או שיתקזזו, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אז לא אכפת לי שכל העולם גם יעשה את זה.
קודם כל, מה שאתה אומר לגבי מתנות להגיונים זה לא נכון, שולחן ערוך נפסק שגם אני מחויב במתנה להגיונים, שכל אחד ייתן לחברו, עניים.
לא, לא משנה, אבל אפשר להתקזז. להתקזז, אני אתן לך ואתה תיתן לי ובוא נחסוך. שיבו את הרב נתן, כן?
זה לא שאף אחד לא ייתן, זה שכן יעשה,
בדיוק הפוך. לא, אבל בסוף אנחנו לא נותנים.
כן?
אני בא לתת לך מתנה, ואתה בא לתת לי מתנה. בסדר, עכשיו סיכמנו שאני נותן לך ואתה נותן לי, עכשיו בוא נחשוך, אני אוכל את שלי, אתה תאכל את שלך.
הלכתית זה בסדר?
כן, למה לא? כמה שאני יודע זה בסדר. אני אומר, אפילו מה כתוב בשולחן ערוך לא, לדעתי זה בסדר. לדעתי זה בסדר, זו הסברה פשוטה.
הווטסאפ הולך שהבן אדם מביא את ה...
אולי זה נאמר יותר על איש ורעהו, לא על מטלות העליונים, לשלוח מנות, כאילו. אבל לדעתי, מה ההבדל? אם אני נותן, במקרה שאנחנו באמת מתקזזים באופן שהוא אני מקבל את מה שהוא נותן, אז מה הבעיה? מכילה זה כמו נתינה, זאת אומרת,
זה מיוחד בשבוע, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה.
לא, זה בסדר, ברור, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, זה ייתן, לא אמרתי שלא, זה בסדר גמור, אבל להתקזז זה לתת. לא אומר, זה לא סותר את האמירה הזאת. מי שמתפרנס מהצדקה צריך לתת, ודאי שסותר לתת. זה לא קשור, אבל להתקזז אפשר. אם הוא נותן לעני אחר, אז הוא קובעים ביניהם שהתקזז, צריכים לקבוע. כי זה כאילו שנתתי, ואתה אומר, עזוב, בוא נחשוף את הדרך אליך, הדרך אליי. אני אתן לך קופסה תונה, אתה תיתן לי קופסה תונה, אז אני אקח את שלי ואתה תקח את שלך, ושמה אני אעביר לך, אתה תעביר לי. איזה היגיון יש בזה? אין שום היגיון. מה הבעיה? אני מקנה לך את שלי, אתה תקנה לי את שלך, וגמרנו, נתנו, מה הבעיה? אבל כמובן צריך באמת לקזז, אתה צריך לבדוק שאני נותן לך ואתה נותן לי, ואנחנו מסכמים להתקזז, ובסדר גמור. הטענה ש... אז הטענה בעצם של קאנט, שהוא גם שואל מה יקרה אם כולם יעשו כמוך. אבל הוא שואל איזה משמעות אחרת מה שלא שואלים בדרך כלל. הוא לא אומר מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, תראה, אתה תביא למצב גמור כי כולם יעשו כמוך. לא, שואל מה יקרה היפותטית אם כולם יעשו כמוך. בוא נבחן את המקרה היפותטית, שהוא היפותטי, זה לא יקרה. אבל אנחנו צריכים לבדוק אותו כמדד שקובע האם המעשה האינדיבידואלי שאותו אני עושה הוא מעשה מוסרי או לא. זה מה שקאנט אומר. זה לא קריטריון תוצאתי, זה הפוך. קאנט כל הזמן, ורבים מתבלבלים בפרשנות של קאנט, קאנט מתחיל עם זה שמוסר הוא לא תוצאתי. אי אפשר לפרש בכזה, זאת אומרת, הוא מתחיל עם זה שמוסר הוא לא תוצאתי. המעשה המוסרי נקבע לפי הכוונה הטובה, לא לפי התוצאה שלו. אז זה הקריטריון הקנטיאני. ואז בעצם כמובן מכאן יוצא שאסור להעלים מס, אפילו שאלף שקל זה שום דבר, ושכולם לא יעשו את מה שאני עושה כי הכל לא ידע מזה. שאני עשו יעשו, אולי גם הם יעלימו, אז לא קשור להעלמה שלי, גם אם הם יעלימו, אז הם יעלימו, אבל אני רק מדבר על הילד שקל שלי, זה לא קשור למה שהאחרים עושים, או ההצבעה בבחירות, או כל הדברים האלה, ברגע שזה הופך לחוק כללי, ברור שהמצב הוא גרוע, זה כולנו מסכימים, לכן מה אתם עצמו, מה אתם לא מוסרים, בלי קשר שלה אם זה יקרה או לא, לדעתי זו התשובה היחידה, שיכולה להסביר למה צריך ללכת להצביע ולמה אסור להעלימה, כל השאר זה תשובות מונפצות של אנשים שהאינטואיציה שלהם אומרת נכון, הם מרגישים שזה נכון, אבל כשמנסים לחפש את ההסבר, אז הם תמיד מנסים אותו במונחים תוצאתיים, וכאן הם טועים. השיקול התוצאתי לא מביא לשם. הרבה, זו תופעה מאוד ידועה דרך היום, זאת אומרת, אני נזכר בזה הרבה. אנשים שיש להם אינטואיציה נכונה, אבל הם לא מכירים את כל ספקטרום האפשרויות הפילוסופי, איך אפשר להסביר דברים. אז הם הולכים על האפשרות שהם מכירים, ומתעקשים על זה, אבל זה לא עובד, זה, אין, ההסבר הזה לא מחזיק. אבל האינטואיציה שלהם היא כן נכונה, הם מרגישים נכון, הם מרגישים שזה נכון. רק הם לא מצליחים להציג הסבר שיסביר למה זה נכון. הם לא מצליחים להמשיג לעצמם למה הם חשים שזה נכון. ואז הולכים להנפיץ כל מיני הסברים שזה לא מחזיק מים, זה ברור שלא. אבל זה שההסבר שלך לא נכון זה לא אומר שאתה טועה. זה גם לקח חשוב. הרבה פעמים יש לך אינטואיציה נכונה ואתה לא מספיק מודע לכל האפשרויות של איך אפשר לבסס הסבר כזה. ולכן הרבה אנשים למשל, אני התחלתי בזה המון פעמים, אנשים שבאו לדבר איתי, אומרים שירה, אני לא מאמין בלוקים, אני חילוני כבר, אנשים מפרק וכל הלבוש, פגשתי כבר כל מיני, כולל אגב, לדעתי כבר יותר משניים אפילו, שהם רבנים בישיבות חרדיות, ישיבות קטנות, ישיבה קטנה אחת ואחת ישיבה גדולה אני זוכר. באו אליי בבית, ישבו אצלי, אמרו לי, אני לא מאמין בכלום, אני אתאיסט. הוא עדיין מלמד בישיבה, הכל, הוא רק שם בישיבות. אני פגשתי כמה וכמה כאלה. אני מנסה לשאול אותו, תגיד, איך הגעת למסקנה? הוא אומר, תראה, אין הוכחה לכלום, אני מאמין כך, חונכתי פה, הייתי מגדל במקום אחר, הייתי מתחנך אחר, הייתי מגיע למסקנות אחרות. אז אמרתי לו, ואז אני מנסה לשאול אותם, יש דברים אחרים שבהם אתה כן מאמין, נכון? כל דבר שבו אתה מאמין, יש לך הוכחה? לתוצאה מדעית, יש לך הוכחה? הוכחה אין, שושים, אין הוכחה בתחום המדעי, אפשר להפריך, כן, לא להוכיח. למה אתה מאמין? יש בעיה סביר. יש, כמובן, יש לנו מדדים, איך אנחנו בונים את תחושת הסבירות שלנו, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים דברים גם בלי שיש לנו הוכחה עבורה. עכשיו תגיד לי, האם כשאתה חושב שאין לזה הוכחה, זה ודאי לא מספיק בשביל להגיד שאתה לא מאמין. יכול להיות שאתה באמת לא מאמין, זה דיון אחר. אבל אם הנימוק שלך הוא שאין לך הוכחה, זה לא נימוק. אוקיי? עכשיו פה יכול להיות אחד משתיים. לפעמים באמת התחושה שאתה באמת לא מאמין. כשהוא מנסה להסביר למה, הוא אומר כי אין לי הוכחה. אין לך הוכחה, זה לא יסביר לכלום. אבל עדיין הוא באמת לא מאמין. כי... אבל יכול להיות מצב אחר. לפעמים הבן אדם מרגיש שבלי הוכחה אין הצדקה לאמונה. הוא כן מאמין. הוא מאמין. אני פגשתי כאלה. אבל הוא אומר, בלי הוכחה, מה יש לי להאמין? זה סתם המצאות. זה החינוך שלי. יכולתי לבדוק במקום אחר. היה לי תחושות אחרות. אז לכן זה הכל סובייקטיבי. אין לזה שום משמעות. למרות שאני מאמין. אז פה אני אומר לו, לא, לא נכון. זה אותה טעות, רק מהצד השני שמדע. זאת אומרת, לא נכון. זאת אומרת, העובדה שאין לך הוכחה לא אומר שאתה לא צודק. זאת אומרת, יש הרבה דברים שאנחנו מאמינים, כי זה נראה לנו סביר. מה הבעיה? אתה מאמין כשר לחלוטין, ואין לך הוכחה, אז אני אין הוכחה, אז מה? בסדר. אבל אם זה מה שאתה חושב, אז אתה כן מאמין. אז מה אם אין לך הוכחה? זה שני צדדים של המטבע, ובשניהם הבן אדם לא מבין שלא בהכרח צריך להיות קשר בין ההסבר לבין המסקנה. לפעמים הוא מחזיק במסקנה, והוא מנפיץ הסבר לא נכון כדי לבסס אותה. לפעמים ברור לו ההסבר, והוא מנפיץ מסקנה שהיא לא עולה ממנו, סליחה, שהוא לא מאמין בה, כי היא עולה מההסבר. וגם שם הוא פסל, כי היא לא עולה מההסבר. ולכן, אבל אנשים, אגב, יש זה תופעות בחקר המוח, תופעות פסיכולוגיות מאוד ידועות. מה שאתה, נגיד, אנשים שהם, אתם יודעים, שיש להם נתק ב... שכחתי את השם של זה, הדבר שמחבר את שתי האונות. יש אנשים שעושים, עשו גם ניתוחים כאלה. עד היום, לעתים נדירות, עושים ניתוח כזה, וקורטים את הקשר בין שתי האונות. אבל לפעמים זה התוצאה של, של, תאונות. כן? פינת גייז, המקרה המחוסה. קרטו אונה של, נחתך הקשר בין האונות. עכשיו, בדרך כלל המחשבה שלנו נזונה משתי האונות, יש איזשהו עיבוד של ה... של ה... כי יש להם תפקידים שונים. ואז אתה בעצם מאבד ויוצר תמונה שלמה. עכשיו, כשהאונות נחרטות, אז כאילו שני בני אדם. אז האונה הזאת מגיעה למסקנה כזאת, האונה הזאת רפובליקנית והאונה הזאת דמוקרטית. אתה יכול לשאול את הבן אדם בצורות מסוימות ולקבל תשובות כאלה ותשובות כאלה. תלוי, תגיד שאתה שואל אותו לאוזן ימין, אז התשובה הרי באה מהאונה השמאלית. נכון? באונה השמאלית. נכון? והאונה השמאלית גם אחראית על הדיבור. בסדר? אז מה שקורה זה, נדמה לי, רגע, האונה... לא, אז הפוך. הוא שואל אותו באוזן שמאל, האונה הימנית, והאונה הימנית גם אחראית על הדיבור. אז תקבל תשובה רפובליקנית. האם תשאל את אוזן ימין, תקבל תשובה דמוקרטית. אני כתבתי על זה בספר, במדעי החופש, וניסיתי להסביר למה זה לא אומר ש... לכאורה זה ראה לך מה? לא, לא, סילופרד זה תופעה נפשית. אבל פה יש בן אדם שהוא פשוט... תשאר חוקרי מוח, אני אגיד לך זה שני בני אדם. כי מבחינת חוקרי מוח, אין לנו נשמה. חוקרי המוח הרגילים, זאת אומרת, אין לנו נשמה, יש מוח. זאת אומרת, יש שני מוחות, אז זה שני בני אדם. לא בסדר, יש להם לגוף אחד. זה שני בני אדם. אבל למשל, אתה באחד כזה, שהוא מסתכל נגיד על סיפור מסוים, אז יש נתק בין, נגיד, הדיבור בא מהאונה הימנית, אבל מה שהוא ראה נמצא באונה השמאלית. אז הוא ראה את המחזה הנכון, אבל כשהוא עונה לך על השאלה, התשובה באה מהאונה הימנית, היא לא יודעת מה הוא ראה באונה השמאלית. אז הוא עונה לך דברים שלא קשורים, הוא מספר לך סיפורים שלא היו ולא נבראו, אתה שואל אותו מה הוא ראה, הוא מספר לך דברים בכלל שהוא לא שום דבר, כי הוא משלים לעצמו בדמיון כל מיני דברים, כי הוא לא ראה כלום, האונה הימנית אין הקשר. עכשיו, לא באונה השמאלית, ורק האונה השמאלית קשורה לעין ימין, פסותם לא עין שמאל, רק העין ימין רואה. אז זה בעצם עובר לאונה השמאלית. עכשיו, הדיבור בא מהאונה הימנית. אז אתה שואל אותו שאלות על מה שהוא ראה, אתה מקבל סיפורים אלף לילה ולילה. ניסויים שעשו. וסיפורים אלף לילה, הוא משלים לעצמו תמונות, כל מיני דברים שהוא לא ראה ולא נברא. הוא צריך להשלים לעצמו, יש לו מידע חלקי, והוא חושב שהוא להשלים אותו לאיזושהי צורה. אז זה ממש התופעה הזאת. זאת אומרת, בן אדם, יש לו מסקנה. אמיתית הטיעון לא נובע, המסקנה לא נובעת מהטיעון, אבל הוא מאמין או בטיעון ואז הוא חייב לאמץ את המסקנה למרות שהוא לא באמת צריך לאמץ אותה, או שהוא מאמין במסקנה ולכן הוא מוצא את עצמו נאלץ לאמץ את הטיעון כי הוא חושב שרק הטיעון הזה מוביל למסקנה וזה לא נכון. ולכן הוא יכול להיות צודק ולהעלות נימוקים טיפשיים או נימוקים לא נכונים. זה תופעות שאני פוגש כל הזמן בוויכוחים, ואני מנסה הרבה פעמים להסביר לאנשים שהמסקנות שלהם יכולות להיות נכונות. זה לא קשור, הטיעונים שלהם לא נכונים. זאת אומרת, תחשוב עוד פעם על הקשר של הטיעון למסקנה. פגשתי את זה בהרבה מאוד מקרים. בכל אופן, אז הטענה שלי זה שהאינטואיציה המוסרית של האנשים היא אינטואיציה קנטיאנית. מצב הקטגורי גורם לי לחשוב שצריך ללכת להצביע ואסור להעלים מס וכו'. זה היסוד של האינטואיציה. אנשים לא יודעים לנסח את זה בצורה כזאת, אז הם מחפשים הסבר תוצאתי.
למה כאן זה נימוק? זה יכול להיות כאילו מדד, זה נימוק גם? הצו הקטגורי של כאן הוא נימוק שהוא מדד?
מדד, לא משנה, בסדר, אבל אני מאמין שהצו הקטגורי הוא באמת הכלל הנכון, שקובע מה מוסרי ומה לא.
בסופו של דבר הכל אינטואיטיבי, וזה נכון? זה אינטואיציה, זה מה שנכון. לא צריך להגיד בסופו של דבר שהנימוק הוא הצו הקטגורי.
זה שאלה סמנטית. אני מאמין שהצו הקטגורי הוא המדד הנכון למעשה מוסרי. אחרי שיש הצו הקטגורי הוא כמובן רק מדד, בסדר, אבל עצם האימוץ של הצו הקטגורי הוא החלטה.
למה? הצו הקטגורי הוא הסימן. אם יש דברים שהם באמת לא יפריעו לי, אינטואיטיבית לא יפריעו לי. ניקח את זה כבחית, כדומה של בחירות, לא יהיה לי אינטואיציה שזה לא בסדר. אם לא יהיה לי אינטואיציה של בחירות, של לא להצביע לבחירות, זה לא בסדר, אז אני לא אצביע.
לא, לא בטוח, לא בטוח. אני יכול לנסות לטעון לך, בוא תראה בדוגמאות על רק מס, אתה מסכים שזה לא בסדר? אני עושה נעשה סימולציה, אוקיי? אז למה? הרי תוצאתית אין לזה שום משמעות.
אני חושב שאני אומר, זה לא בסדר.
למה? הרי תוצאתית אין לזה שום בעיה. אלא מה? אתה מסכים איתי שהצו הקטגורי הוא המדד המוסרי. אז אם זה ככה, בוא נלך להצבעה. תשקול עוד פעם את עמדתך. נכון שאתה לא מרגיש שזה לא מוסרי. אבל תראה, אתה מקבל את הצו הקטגורי. אז תצטרך לקבל החלטה מחדש. עוד פעם, אתה יכול לקבל את ההחלטה שלו, אינטואיציה שנשארת בעיניו, עם כל הכבוד הצו הקטגורי. אבל לא, הרבה פעמים אני אוכל לשכנע אותך. שאם אתה רואה שאתה כן מקבל את הצו הקטגורי כמדד, תיישם אותו.
גם בהעלמת מס אני לא מקבל את הצו הקטגורי. גם בהעלמת מס, זה לא בגלל
הצו הקטגורי. לא, לא אתה אישית. אני מנסה להראות לך סימולציה של דיון, שבו אני כן יכול לשכנע אותך לשנות מסקנה. אם אני אראה לך בהקשרים אחרים שאתה כן מקבל את הצו הקטגורי, אז אני אוכל לשכנע אותך שהאינטואיציה שלך לא נכונה. האינטואיציה זה לא דבר בלעדי. יש איזשהו משחק רצוב ושוב כזה בין האינטואיציה לבין הטיעונים. לפעמים זה משפיע על זה, לפעמים זה משפיע על זה, ואין לי מרשם מי עדיף ומי לא עדיף. אני רק אומר שצריך להסתכל על זה בשתי הזוויות, ולפעמים אתה תשנה את זה, ולפעמים לא. אני מסכים, לפעמים אתה תישאר עם האינטואיציה שלך, ואתה תגיד, אז לא, עכשיו הקטגורי לא נראה לי, בדיוק היה גם כן באתר. אני לא זוכר פה מה זה היה שם. גם כן, זה היה בקשר לבחירות משהו, לא זוכר את זה שזה עלה. אז אמרתי, עם כל הכבוד, הצו הקטגורי, לפעמים כשאני מרגיש שזה לא בסדר, אז זה לא בסדר. המצב הקטגורי הוא כלל.
למרות שזה
פלפול
כזה שאתה
אומר... שהייתי רוצה שיהיו כאלה שיצביעו לפייגלין, אבל לא כולם. זה גוף מה שהייתי רוצה שיהיה למצב הכללי. כן, נכון. אז אמרתי, קודם כל זה עצמו יכול להיות טענה, ואז אני מתאים לצב הקטגורי. אבל חוץ מזה, גם לזה לא צריך להיכנע לגמרי. המצב הקטגורי הוא כלל. נכון, זה מה שאני אומר. לכן, בסדר, המצב יותר מורכב, אבל אני מנסה להראות צורת החשיבה. אז הבאתי, אני לא זוכר, הבאתי את הדוגמה הזאת של חמש עברה לפסח, או מכירת קרקעות בשביל, יותר המכירה. חמש עברה לפסח, שגרתי בבני ברק, שם נפל לי הסימון פעם ראשונה. המקולת, הייתה מקולת מתחתנו, בתחתית בבניין בחומת קרקע, שהוא מכר את החמש הגמור שלו בפסח. כן. זה לא הפסד, זה הפסד מרובה, אוקיי? אבל אף אחד מהסביבה לא קנה את זה ממנו אחרי פסח. כי הצדיקים שם הרי לא קונים חמש גמור שנמכר. נכון, למכולת מותר למכור, כולם יגידו לך. כן, ודאי, אפשר יותר למכור, כי זה סד מרובה, ואנחנו לא צריכים לקנות. אז אמרתי להם, רגע, לא הבנתי. אז נגיד שיש לו רק קונים אברכים מהסביבה, לצורך הדיון, אוקיי? אז אתם מציעים משהו, ימכור את החמץ הגמור שלו בפסח, תישאר איתו לאחר פסח, ואף אחד לא יקנה ממנו. אז מה הועיל ההיתר שלו למכור חמץ גמור? כל ההיתר...
ההפסד המרובה נשאר.
ההפסד המרובה נשאר, אפילו שמכר את החמץ. אז אם מתירים לו בגלל ההפסד המרובה, ממילא גם מתירים לכם לקנות. איך זה יכול להיות שמתירים לא למכור, אבל לא מתירים לכם לקנות? לא יכול להיות. ואז תמיד על זה של בסדר, יקנו ממנו אחרים. יש כאלה שפחות מקפידים, וזה נכון, יש כאלה שפחות מקפידים. הם יקנו, מה הבעיה? אז אני מחמיר בשבי, אבל אחרים יקנו. ואז אחרי זה הבנתי שיש לי טענה גם את זה אני לא מקבל. כי פה זה כבר מתערב הצו הקטגורי. כי אתה בעצם בונה על כאלה שלא מתנהלים בסדר לשיטתך, או לא לגמרי בסדר. דרגות, אבל לא לגמרי בסדר. אז זה בעצם אומר שאתה לא היית רוצה שזה יהיה לחוק כללי, מה שאתה עושה. לא היית רוצה שכולם לא יקנו ממנו, נכון? אם ככה לא לקנות ממנו זה לא מוסרי. ואתה צריך לקנות ממנו, אפילו שיש אחרים שיקנו ואף אחד לא יפסיד. אין שיקול תוצאתי. איפה נפל יעשים? זה היה לי, בבני ברק זה כבר היה לי מזמן, בי אתה בקטגורי. שם נתקעתי עם זה שבסדר, היו אחרים שיקנו. ולכן גם אני לא קניתי ממנו אחרי פסח. אז עוד ככה עבדתי בצורות הרגילות. אבל אחרי שנים נתקלתי בוויכוח בגיליון צוהר בין שני רבנים, הרב יהודה עמיחי והרב מאורי, מאיר מאורי, על תר המחירה. והרב יהודה עמיחי, שהוא מאוצר הארץ, אז הוא אמר שהם מעדיפים את אוצר בידים, ואם יש מוצר שאין אותו באוצר בידים, אז הם יקנו את תר המחירה, באוצר הארץ. אז אומר לו הרב מאורי, מה זאת אומרת? אתה גורם הפסד לחקלאים, למה תהיה להם למכור את הקרקעות? כדי שיהיה להם, אם אתה לא תקנה, אז הם לא, מה זה עזר שמכרו את הקרקעות לגוי?
אחרים.
זאת אומרת, יש אחרים שיקנו, אני אראה כמה אנשים צורכים מאוצר בידים, זה מיעוט, זה יכול להיות זה מיעוט. סך הכל יקנו מהם, אין פה בעיה תוצאתית. ואז נאורי נתקע, הוא אמר כל מיני ניסוחים כאילו, בסדר, אבל זה לא יכול להיות שאנחנו נעשה דברים ונסמוך על עבריינים. או מניסוחים כאלה.
הייתה לו אינטואיציה של עצם הקטגורית.
בדיוק. אז אני כתבתי אחרי זה מאמר, ואמרתי, זו לא תגובה אפילו, אלא הוויכוח הזה הפיל לי הסימון. כתבתי מאמר על עצם הקטגורית בהלכה. וטענתי שהרב נאורי צודק, ושהאינטואיציה שלו, שעמדה מאחורי דבריו, הוא לא אמר את זה, זה לא הנימוק שלו. הוא לא חשב על האופציה של ההנמקה הזאת. אבל אני חושב שהאינטואיציה שלו בעצם הייתה מוססת על זה. שאם זה לא חוק כללי, אז זה לא מוסרי. ואם אתה חושב שצריך להיות יותר מחירה, אתה לא יכול לבנות על עבריינים או על כאלה שלא מתנהגים כראוי לשיטתך, שיקנו. לא, אם זה לא יכול להיות חוק כללי, אל תעשה את זה גם אתה. עכשיו, גם זה לא לגמרי פשוט. כלומר, אסור לי לעשות מידות חסידות, אסור לי להחמיר. יכול להיות שבאמת יהיה אסור לי להחמיר במקום שאני בונה על זה שאחרים לא מחמירו. זאת אומרת, לא הייתי רוצה שכולם יחמירו. זו שאלה לא פשוטה. אני חושב, אני יותר חושב שזה באמת נכון. התחום רק כזאת, אין בעיה, לא כולם צריכים להחמיר. כל מחמרה זה עניין לבעלי מדרגה. בסדר, אתם יש החמרות ששתות, אתם יש החמרות בעלות ערך. אבל זה עדיין, זו דרישה, לא כולם צריכים להחמיר. אבל במקום שבו אם כולם יחמירו, תיוותר בעיה. לא שלא כולם צריכים להחמיר, שאני מבטר לחלק. תיוותר בעיה, לא נכון.
החמרה שאני מסתמכת על זה שיש כאלה שלא יחמירו.
זה לא נכון, אני חושב שבמקום כזה אסור להחמיר. עכשיו מה זה, אין לי מקור לזה, אבל זה, אני טועה שזה, המקור הוא הצו הקטגורי. הצו הקטגורי נכון במוסר, הוא נכון גם בהלכה. זאת אומרת, זה, מאיפה מסברה? זאת אומרת, אין לי, קשה לנמיך דבר כזה. אז זה מראה את המשמעות, אבל של הצו הקטגורי, כי העניין שלנו הוא אמצעים מול מטרות. אז מה שאני רוצה להראות פה זה את המעבר משיקול תוצאתי לשיקול על הפעולה. הפעולה היא לא אמצעי להשיג תוצאה. הפעולה היא בעלת הערך, היא עצמה קובעת אם זה מוסרי או לא מוסרי, בלי קשר לתוצאה של תוצאה. אבל עכשיו יש טוויסט בעלילה. כי בסופו של דבר זה כמה שעושה את התוצאה. עכשיו תחשבו, שימו לב, זה טריק מאוד יפה, זה מקביל לדילמה האסיר, כתבתי על זה גם איזה פוסט באתר. נחזור לשאלת הבחירות,
אוקיי?
או העלמת המס, נקראת העלמת המס, זה אפילו יותר דרמטי. אז אני שוקל האם להעלים 1,000 שקל מס או לא, נכון? תוצאתי, אין לזה שום משמעות, אני כמובן לא אגיד לאף אחד, האחרים יעשו מה שהם חושבים, אבל מה שתלוי בי זה 1,000 שקל שלי, אוקיי? אין משמעות תוצאתית. לכאורה אין בעיה מוסרית להעלים את המס. נכון, אומר לנו כאן, אבל אם כולם יעשו כמוך, ניסוי היפותטי, לא שבפועל זה יקרה, אז זה לא מוסרי, אז לכן אתה חייב לשלם. עכשיו, מה קורה? אם הצו הקטגורי לא היה נכון, מה היה קורה באמת? בהנחה שיש מספיק אנשים אינטליגנטים, או שכולם אינטליגנטים, זה כנראה לא המצב. ואם יש מספיק אנשים אינטליגנטים, אז כולם יעלים מס. כל אחד מהשיקול האישי שלו יעלים מס, נכון? הוא יעשה פשוט, לא בגלל שהשני מעלים מס, אלא מאותה סיבה שהשני מעלים מס, גם אני יעלים מס, כי זו התוצאה הגיונית, זה לא משפיע על כלום. ואז מה יקרה?
כולם מעלים.
ואז כולם מעלים מס, ואז איפה תעגועה? נכון שכל אחד שישנה את ההתנהגות שלו לא ישנה אותה, אבל אם לא נקבל את הצו הקטגורי כקריטריון למוסריות, לא יהיה כסף באוצר המדינה. ואז בהפוך על הפוך יוצא, זה דבר מרתק, לא חושב שתמיד לב זה כל כך. אחרי זה מצאתי איזה מאמר באנגלית שטוענים את הטענה הזו, או טענה דומה, אבל לא, אני לא הכרתי את זה פחות, עד שפתאום נפל לי האסימון. בסופו של דבר, רק הצו הקטגורי מביא תוצאות. זה שיקול לא תוצאתי, ובדיוק בגלל זה הוא מביא את התוצאות. רק שיקול לא תוצאתי יכול להוביל את התוצאות. כי מה שקורה, זה שאם אתה עושה את השיקול התוצאתי, אז כל אחד לחוד יעלים אף והוא צודק. אם הוא ישלם או לא ישלם, זה אותו דבר. נכון? אז למה שישלם? וגם השני יעשה את אותו שיקול, וגם השלישי, אבל כל אחד באמת יהיה צודק. כי הרי התרומה האישית שלו באמת לא משנה כלום. יש אחרים עושים, ואם אני לא, אם אני לא אלימה, הם עדיין יעלימו מה, זה עדיין לא ישנה כלום. נכון? השיקול התוצאתי נשאר גם אחרי החשבון שאני עושה כאן. אוקיי? ואז מה שיוצא, זה שאתה תעשה את השיקול התוצאתי, לא תשיג את התוצאה. אתה תיפול בתוצאה, שתעשה את השיקול התוצאתי. איך תשיג את התוצאה הנכונה? רק אם תתעלה מהשיקולים התוצאתיים, ותעשה שיקול של הצו הקטגורי. שהוא שיקול על המעשה ולא על התוצאה. רק אל תשיג את התוצאה. כלומר שאם אתה לא תעשה את השיקול הזה, אז כל אחד לחוד יעלים את הלך שקל שלו. ואז אוצר המדינה באמת בפועל, מה שאומרים כולם, אז מה יקרה שכולם יעשו כמוך? נכון, זו שאלה טובה. כי כולם באמת יעשו כמוך, כי הרי זה ההיגיון. ואז פתאום מתלכדות התשובות שנותנים ליוצי לבן שלי, התשובות התוצאתיות עם התשובה ההיפותטית. כי בסופו של דבר צודקים, כולם יעשו כמוהו, אבל לא בגלל שהוא עושה כולם יעשו כמוהו, אלא מאותו היגיון שהוא עושה, גם הם יעשו את החשבון וגם הם יעשו כמוהו. אלא מה? אנחנו צריכים לעשות הסכם ג'נטלמני בינינו, שכל אחד מאיתנו, למרות שאין לו השפעה, יעשה את העבודה. כי אם לא, אנחנו כולנו נהיה בג'נטים. אבל עכשיו זה דילמת האסיר ממש. זה בדיוק דילמת האסיר. נכון? כי בדילמת האסיר, מכירים את העניין, בדילמת האסיר, תורת המשחקים, זה הדוגמה הכי פורסמת של תורת המשחקים, בדילמת האסיר מציעים לשני אסירים, יש שני אסירים שעשו שוד ביחד. בסדר? טוב, שניהם מכחישים. אם שניהם מכחישים, אז משטרה בבעיה. אז מה, מנסים לפתות אחד מהם להודות, או נקרא, להפליל את השני. לא, 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 להפליל את השני. ואז יש איזו טבלת תוצאות, לא משנה, אני אפילו לא זוכר כרגע את הפרטים, אבל טבלת התוצאות אומרת כך, אם שניכם תכחישו, אז נגיד תקבלו שניכם שנת מאסר. בסדר? אם אתה תפליל אותו והוא יכחיש, אז אתה תצא זכאי, כן, מדינה כזה, אתה תצא זכאי, והוא יקבל 10 שנים. בסדר? וכנה לפוך. אם הוא יפליל אותך, אז הוא יצא זכאי ואתה תקבל 10 שנים. אם שניכם תפלילו אחד את השני, אז תקבלו הפוך, תקבלו שנה, הפוך, זה 5 שנים מול 10, ואם שניכם תפלילו אחד את השני, תקבלו שנה, צריך לעשות את הטבלה. ועכשיו מה שיוצא זה שכל אחד שעושה את החשבון האישי שלו, כדאי לו להפליל את השני. כי נגיד שהשני עושה, כשהשני יעשה משהו, ואני עכשיו בודק את שתי האפשרויות, אם אני מפליל אותו ואם אני לא מפליל אותו, תמיד יוצא לי משתלם להפליל אותו. בסדר? וגם הוא כמובן יעשה את החשבון הזה, אבל אז יוצא ששנינו מפלילים אחד את השני. שנינו מפלילים אחד את השני, שנינו ניכנס ל5 שנים. לעומת זאת, אם שנינו היינו מכחישים, היינו נכנסים רק לשנה. שנינו היינו מכחישים, אף אחד לא מפליל את השני, היינו נכנסים רק לשנה. וזו הייתה תוצאה אופטימלית. אבל אם אני מפליל אותו, אני יוצא לגמרי חופשי, 0. הוא מקבל 10 שנים. זה הטבלה. אם אני מפליל אותו, אני יוצא 0, הוא מקבל 10 שנים. אם שנינו מכחישים, אנחנו מקבלים שנה כל אחד. אם שנינו מפלילים אחד את השני, אנחנו מקבלים כל אחד 5 שנים. זה יותר טוב מ-10. אוקיי? אבל כמובן פחות טוב משנה. עכשיו, אם תבדקו את הטבלה שורה-שורה, אז אתם תראו, לא משנה מה שהשני עושה, לי תמיד כדאי להפליל אותו. כי אם הוא יפליל אותי ואני אפליל אותו, אני מקבל 5 שנים. אם אני לא אפליל אותו, מקבל 10 שנים, כי הוא יפליל אותי והוא יצא זכאי. אם הוא לא מפליל אותי, אז אם אני מפליל אותו, אני יוצא זכאי לגמרי. נכון? ואם אני כן מפליל, אם אני כן מפליל אותו, ואם אני לא מפליל אותו, אז שנה שנה. לכן תמיד כדאי לי להפליל אותו. 5-5, סליחה. אז לכן כדאי לי להפליל אותו תמיד. בחשבון שכל אחד עושה לחוד, יוצא שכל אחד כדאי לו להפליל את השני. אבל התוצאה יוצא תוצאה לא טובה. כי שניהם יפלילו אחד את השני, שניהם יקבלו 5 שנים. אם שניהם היו עושים הסכם ג'נטלמני, בואו את השנינו לא נפליל אחד את השני, שניהם היו מקבלים שנה. התוצאה יותר טובה. זה יוצא פה אבסורד. זאת אומרת, יוצא פה מצב שהשיקוי שכל אחד, זה שיקולי קואליציה, שיקוי שכל אחד עושה לחוד, מה התוצאה הכי טובה מבחינתי, המינימקס, אומר להפליל. אבל אם נעשה שיקול משותף של שנינו ביחד בתור קואליציה, זה אומר שאף אחד לא יפליל את השני. אוקיי? עכשיו יש משחק בטלוויזיה הבריטית, אני ממש ממליץ לכם לראות אותו, זה נקרא Golden Balls. היה. שנים הוא רץ. זאת אומרת, יש מאות סרטונים. אתה יודע? כל פעם העמידו אנשים לפני דילמה של דילמה תעשיות. בחיים, מול העיניים. והם היו צריכים להגיע ביניהם אף אחד לא יודע מה יש לו בגולדן בול שלו, לא משנה, בסכומים השונים. והם היו צריכים לשכנע אחד את השני בעצם, או לגבש בדיוק. וכמובן הם יכולו לשכנע אחד את השני, הוא אומר, תשמע, אתה לא תפליל אותי, אני לא אפליל אותך, מה שהמקביל שם להפללה, לא משנה. והם היו מגיעים להסכם או לא היו מגיעים להסכם, והשאלה אם אתה מרמה או לא. תחשבו, אם שנינו מגיעים למסקנה שאנחנו לא משלילים אחד את השני, בסדר? כל אחד מקבל שנה. זה הכי טוב, נכון? ועכשיו אני אפליל אותו. אז אני נושא לגמרי זכאי. יותר טוב משהו לקבל שנה. נכון? אחרי שחתמתי על ההסכם, משתלם לי לעבור עליו. אבל, גם הוא משתלם לעבור עליו. לכן זה הסכם לא יציב. זה הסכם, אתה צריך להיות ג'נטלמן כדי לקיים אותו, ואם אתה לא תקיים אותו, אתה תרוויח. אלא אם כן, גם הוא לא יקיים אותו, ואז לכם תוכלו אותה. אם אתה יודע שאיש ישר, משתלם לך להיות לא ישר. אבל אתה לא יודע, באותה מידה גם את לא. ולכן הפתרון האופטימלי למצב הכללי זה ששלכם תהיו ישרים. למרות שלכל אחד יותר משלם לא להיות ישר. זה ממש מגביל לצו הקטגורי. כי אנחנו שנינו עכשיו עושים הסכם בכל הקבוצה, לא מעלים ממס. כי אנחנו יודעים שאם כל אחד יעשה את החשבון התוצאתי האישי, לא יהיה כלום באותה המדינה. אנחנו כולנו לא נשלם את המס. אוקיי? אז יש הסכם ג'נטלמני, הצו הקטגורי. לא עושים את החשבון התוצאתי. כל אחד ישלם את המס שלו. עכשיו הבן שלי כמובן אומר, אוקיי, עכשיו אני עבוד עליכם ואני לא אשלם את המס. אחרי שחתמנו על ההסכם הג'נטלמני הזה, האמנה החברתית הזאת. אוקיי? אני לא אשלם את המס. כי בכל מחוז זה לא משפיע שום דבר, אתם תעשו מה שאתם תעשו. הגלגל ממשיך. אבל גם כמה אחרים יעשו את אותו שיקול, גם הם חכמים. גם יעשו את אותו. ואז מה יקרה בסוף? לא יהיה כלום באותה המדינה. המוצא היחידי שיש זה אכן להיות ג'נטלמן ולעמוד בהסכם. למרות שאתה לכאורה מפסיד, יש לך תמיד אופציה יותר טובה. אבל אם כולם יעשו את החשבון הזה, אז אנחנו כולנו נאכל אותה ביחד. אתם מבינים? זה משגע את המוח הדבר הזה. וכשתראו את הסרטים האלה, תחפשו גולדן בול באינטרנט. זה מדהים. זה מרתק. כל סרטון הוא דקה, שתיים, לא דקה, משהו כזה. ואין משחק שדומה למשחק הקודם. אין משחק. אתם תראו, אנשים מעלים טיעונים ומחפשים פטנטים איך לוודא ואיך לשכנע ואיך לרמות. אתה אף פעם לא יכול לדעת מי מרמה ומי לא מרמה. עכשיו, זו שאלה מרתקת ברמה המוסרית דרך אגב. האם במשחק הזה זה לא מוסר רמות? הרי זה משחק שבא בדיוק לעשות סימולציה של העניין הזה. אתה רואה לא? מה הבעיה? הרי כשעשינו חוזה, הוא בעצמו יודע שאנחנו עושים פה את החוזה, ואנחנו עושים את השיקול לתורת המשחקים, אם להביא יכול להפסיד. זה שיקול תוצאתי בסופו של דבר. כשאני עושה את השיקול שלי, אם רימיתי אותו הייתי לא מוסרי, למה? למה הייתי לא מוסרי? כללי המשחק. זה כמו דיברנו פעם על לעשות פאול בכדורגל, נכון? או הרצאה בפילוסופיה של הכדורגל במונדיאל הקודם, זה לא אחרון, זה שלפניו היה באיזה פאב בתל אביב, הלכנו עם חברים לשמוע איזו הרצאה של שני חבר'ה באוניברסיטה הפתוחה על פילוסופיה של הכדורגל, ואחת הבעיות שהם דיברו שם, האם זה לא מוסרי לעשות פאול או שלא, הרי חלק מגלי המשחק, הרי הפרשנים והמאמן נוגסים בשחקן, למה לא עשית עבירה? את עבירה זה לא במשמעות הלימודית, כן, כדור, אותו דבר. למה? זה בכדורגל, זה דבר. אם יש גול בטוח, תעשה עבירה. הנקודה זה קורה יותר, כמובן, יש הרבה סלים. אבל הנקודה היא שהמושג עבירה במקורו הוא כאילו משהו לא מוסרי, לא ראוי. אבל היום עבירה זה חלק מכללי המשחק. תעשה עבירה, תחטוף את הסנקציה שמגיעה על עבירה, יעבור הכדור לשני, יקבל שתי קליעות, או לא משנה, משהו לא יהיה. הכל בסדר, זה חלק מכללי המשחק. אתה עושה עבירה, מקבל שתי נקודות, זה נקרא עבירה מתוך אינרציה, אבל זה לא עבירה באמת. עבירה מכוערת זה עבירה שהיא באמת לא מוסרית, לפצוע מישהו, לעשות משהו אלים, אני לא יודע. אבל עבירה שרק מונעת את הסל זה חלק מכללי המשחק. אתה לוקח סיכון, אתה מקבל שתי קליעות, ובסדר, אתה עושה אז גם פה, במסגרת של הגולדן בול, זה משחק הזה. במשחק אנחנו עושים קואליציות, אנחנו מפירים אותם, זה חייב לעיני כל ישראל, כל העולם רואה מה עשינו שם. זה לא... בסופו של דבר זה עניין של שיקול תוצאתי. אם שנינו נהיה ג'נטלמנים, שנינו נרוויח, אבל אני יכול להרוויח יותר אם אני לא יהיה ג'נטלמן והוא כן. אבל מצד שני, אם גם הוא לא יהיה ג'נטלמן, שנינו נאכל אותם. אז אתה כל הזמן צריך לתמן האם אתה סומך עליו ואתה לא סומך עליו, אי אפשר לדעת, זה מדהים, כדאי לראות, זה ממש זה מרתק. אין שני סרטונים דומים, אין, מאות סרטונים, זה משחק נורא פשוט, אין שני סרטונים דומים, זה מדהים.
מה
הסטטיסטיקה? אה? הרוב ג'נטלמנים, הרוב... אני לא ראיתי מספיק לעשות סטטיסטיקה, ראיתי כל מיני סרטונים אחרים, היו כאלה, היו כאלה, לא ברור. הסטטיסטיקה עבורה שאתה לא יכול לדעת. את ההערכות שלך מראש מי ירמה פה ומי לא, לא, שלי, לא עבדו. אני לא קורא אנשים טוב, אני לא יודע. לא עבדו. ועוד פעם, אני חושב שחלק מהעניין הזה אתה לא יכול לקרוא את האנשים. כי זה לא בעיה מוסרית. זאת אומרת, בחיים עצמם, אני חושב שאנחנו כן מפרשים, יחסית יכולים לפרש את האנשים, נכון. על מי אפשר לסמוך ועל מי לא. אבל פה זה המסחר, כמו מי יעשה עבירה בכדורסל. המסחר שלה, איזה טקטיקה הוא מבחר, זה לא שאלה מוסרית. הרבה פעמים אתה מנגן לו על הלב, וזה נראה, הקונוטציה שנראית לצופה, זה כאילו שיש פה משהו לא מוסרי, ואתה על זה מנגן, אתה רוצה להשיג ממנו שיתוף פעולה. ופעמים אתה מציג את זה, תשמע, בוא נעשה שיתוף פעולה, בוא נלך באמת ישר, אז אתה דופק אותו. כי הרי אם הוא יעשה שיתוף פעולה ואתה דופק אותו, אתה מרוויח הכי הרבה. זאת אומרת, זה... עכשיו, האם היית לא בסדר? לא. הקונוטציה שמעורר בך זה מין, תהיה מנש, תהיה בן אדם, תהיה מוסרי, אנחנו עשינו הסכם. אבל זה לא, זה משחק. זה מאוד... זה המון שאלות, באמת, זה מרתק ממש. אז בסופו של דבר, מה שיוצא לי פה, הדבר המרתק שיוצא מכאן, זה שהשיקול, כי הרבה פעמים שואלים, רגע, אז מאיפה בא עקרון הקנטי? שנים שאלו אותי, יש נפל לי הסימון הזה. מה זה כאן? מה זה מעניין אותי הניסויים ההיפותטיים וליישם, לבדוק מעשה האם הוא מוסרי או לא מוסרי בכותרת? אני רוצה שיהיה טוב לאנשים, זה נקרא מוסרי. התוצאות. מה אכפת לי עכשיו איך אתה מגדיר את המעשים ודרך ניסויים מחשבתיים וכל דברים כאלה? מה שאני עכשיו טוען, נכון, זה מה שמביא את התוצאות. לכן זה הדרך הנכונה לנהוג. כי בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה מה שמביא את התוצאות. ברמה החברתית, לא ברמה האישית. אם כל אחד אישי לא עושה את חשבון התוצאות, רק כך נשיג את התוצאות שיהיו טובות גם לך. לכל החברה ביחד, וגם לך. לא שתהיה אלטרואיסט. זה האגואיסט האמיתי. האגואיסט האמיתי שרוצה לדאוג לעצמו הכי טוב, יפרגן לחוקים בחברה. וזה תמיד טריקי, כי עכשיו, אוקיי, עכשיו אמרנו, סיכרנו, קטגוריה, זה בסדר, עכשיו אני אעבור עליו.
מה התשובה לזה?
זה תמיד הרי מחדש, אתה אומר, התשובה לזה שכולם יעשו את החשבון הזה. בסדר, וגם להמשיך. ולכן אני אומר, החברה תראה רע אם אנחנו לא נשאר ג'נטלמנים ואכן נעמוד בהסכם הג'נטלמנים. החברה תראה רע, אבל זה אומר שכל אחד מאיתנו לחוץ צריך לעמוד בהסכם הג'נטלמנים. זה אבסורד, כי הרי ברמה האישית יותר כדאי לי לא לעמוד בהסכם. אני מרוויח את האלף שקל שלי, אוקיי? אבל כל אחד יעשה את החשבון הזה. וכאן חוזרת השאלה מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, אבל לא במשמעות של כאן. אלא במשמעות הרגילה שכולם שאלו את הבן שלי תמיד. מה יקרה אם כולם יעשו כמוך?
התועלתית.
מה?
התועלתית.
התועלתית, במשמעות התועלתית. אבל לא בגלל שכשאתה תעשה את כולם יעשו. כי הוא ענה, מה זאת אומרת, אני אעשה את זה בשקט. זאת אומרת תשובה. גם הם יעשו את זה בשקט. כולם יעשו את זה בשקט. מתוך השיקול ההגיוני הזה. ולכן הפליקסלק היפה, האינטלקטואלי, כן, היפה שקורה פה בסוף, שבסוף כן חוזרים שיקול תועלתית. גם מה יקרה אם כולם יעשו כמוך, הוא אכן במשמעות התועלתית. לא במשמעות הקנטיאנית, אבל זה עובר דרך המשמעות הקנט. רק ככה מציגים את השיקול התוצאתי. אז זה משחק נהדר בין השיקול התוצאתי לשיקול של המעשה, מוסר דאונטולוגי ומוסר טליאולוגי.
זה לא מטסטבילי שהשיקול התוצאתי? כלומר, אם אתה מסתכל רק מכיוון התוצאה, זה לא חלק שזה...
זו תוצאה קולקטיבית, תוצאה אישית תמיד תדע לך למעול בהם. גם אחרי השיקול הזה, ברור. רק קולקטיבית, רק אתה תדע לך שכולם יעשו ככה. ולכן הפתרון היחידי שאנחנו כחברה נפרוד, זה שכל אחד לחוד יעשה מעשה לא הגיוני. הוא באמת לא הגיוני. לא, לא. זה מעשה שלא לכאורה לא הגיוני, או יקריב את עצמו למען הכלל. לא. זה מעשה שהוא באמת לא הגיוני, כי הכלל לא יפסיד אם אני אעשה את זה. זה אי אפשר לתת מהבלגן הזה. זה באמת לא משנה כלום, הרי אם האחרים יעשו מה שאני יעשו, מה זה משנה מה שאני אעשה? ואם כולם עובדים עם ההיגיון הזה, אז אם יעבדים עם ההיגיון הזה גם ככה, אז במה שאני גם אני אעשה את זה. זה לא מחזיק בשום צורה שאתה מסתכל על זה, אתה חייב להסתכל על החברה כאורגן, כאורגניזם. כשאתה עושה את השיקול, אתה עושה את השיקול יחד עם כולם, למרות שאתה עושה כל אחד לחוד, אף אחד לא משתף את השני. אבל בעצם אנחנו עושים פה שיקול קולקטיבי. זה כמו קורבן פסח. קורבן פסח, הטענה היא שזה קורבן יחיד, קורבן פסח, זה לא קורבן ציבור. אבל בקורבן פסח נאמר שהטומאה הותרה בציבור. בקורבן פסח זה נאמר, במקור. ואם זה כל קורבן הציבור. שואלים, אבל קורבן פסח זה קורבן יחיד, זה קורבן ציבור. הטענה היא שקורבן יחיד שכל ישראל מביא. להביא מקורבנות יחיד אחר שכל אחד שמביא, מביא, אבל פה כל עם ישראל, כל אחד כיחיד, מביאים קורבן יחיד. במצב כזה זה תומה הותרה בציבור. מה הרעיון שם? שהרעיון שם זה בדיוק אתה בקטגורי, או סימבול אתה בקטגורי. אתה את השיקולים האישיים שלך צריך לעשות כאיבר בקולקטיב. לא שאתה צריך לדבר עם כולם ולעשות שיקולים ביחד ולעשות הצבעות. גם כשאתה עושה את השיקולים האינטרסנטיים האישיים שלך, רק אז אתה יותר קולקטיב. אתה צריך להסתכל על זה במשקפיים של הקולקטיב, כאילו שכולם עושים את השיקול הזה. אבל זה לא קורבן ציבור. קורבן ציבור זה כאשר הציבור כולו מביא, הכנסת מביאה קורבן, לא כל אחד לחוד. קורבן פסח זה השיקול הקולקטיבי שעושה האדם הפרטי. ולכן זה נקרא קורבן ציבור ולא קורבן יחיד, לעניין, לפחות עניין תומה הותרה בציבור. עוד כמה דברים. ומה הרעיון פה, סתם, אם אני כבר מדבר על העניין הזה, בקורבן פסח, זה אפשר להראות גם מפתח שני, ופה יש לזה הרבה מהיות. וקורבן פסח, הרי בפסח אנחנו בעצם, זה הכניסה שלנו להיות עם. נכון? בעצם ההתחה שלנו להיות עם אחרי יציאת מצרים, זה בעצם פסח, יצא לנו מצרים. ואז מתן תורה, אז מסיים את העניין הזה, אבל פסח מתחיל את העניין הזה. ואני חושב שהמעבר מפרטים לקולקטיב, לא בכדי נתן לך קורבן פסח. כי קורבן פסח אומר לך, לא איך עובד קולקטיב, זה כבר אחרי מתן תורה. אז נוצר קולקטיב, ואז יש כמובן קורבנות ציבור, מוספים, וזה הכל, זה קורבנות שהציבור עצמו מביא, זה בכלל קשור אנשים פרטיים. זה מהכסף, מחצית השקל של אנשים הפרטיים, אבל הקורבן, הציבור מחליט את זה, והציבור מביא את זה, זה לא קשור לאנשים הפרטיים. בקורבן פסח לוקחים את הבודדים ומתיחים אותם להיות ציבור. איך עושים את זה? גורמים לבן אדם לעשות את השיקול האישי שלו במשקפיים של מה שיקרה לציבור. כי כולם יעשו את השיקול האישי שלהם כמוך, בדיוק עצב הקטגורי. כל עוד אתה לא משיג את זה, אין ציבור. לכן גם החלטות הציבוריות לא יכולות להתקיים. הציבור מתקיים רק במקום שכל יחיד עובר איזושהי המרה תודעתית להבין שהוא בעצם עבר בקולקטיב. ולכן הקורבן פסח הוא בעצם אוסף של קורבנות יחידים ויש לו דינים של קורבן ציבור. כי כך יוצרים ציבור. זה האופן שבו נוצר הציבור. זה שכל יחיד מביא קורבן פסח. אז לחלנו אותה. לחלנו, אז אין פה ציבור. זה בדיוק הנקודה. אז הקורבן פסח הזה הוא קורבן יחיד. זה לא קורבן ציבור.
כי זה לא מצדיק כפייה או משהו כזה, זה לא יכול להצדיק
כפייה. זה מצדיק כפייה, לכן באמת חוק או כללים ציבוריים לפעמים מפעילים כפייה כדי לכפות אנשים, כן, נכון? אפילו במצבים שאתה לא מזיק ישירות למישהו, אבל תופעה שתתפשט תהפוך את החברה לחברה בעייתית. במצב כזה זה יותר מסובך, ועדיין אתה לפעמים מרשה לעצמך לכפות על היחיד, למשל סמים, אפרופו הלגליזציה, אוקיי? לא משנה כאלה, אני עמדה ברורה בעניין הזה, אבל מה השיקולים שם? שיקולים שם, אנשים הפרטיים אומרים, תראה, אני לוקח קנאביס, לא כל השאלה, כולם עושים את זה. זה כן לגלי, לא לגלי, כולם עושים את זה. אז מה זה משנה, זה כן לגלי, לא לגלי? יש טענות כאלה, זה דוח אותם, אני לא יודע, אבל יש טענות כאלה שאומרות, נכון, אבל אם זה יפוך לתופעה חברתית, זה כן ייצור בעיה. למרות שעדיין כל פרט שרוצה יכול לעשות את זה. האם בזכות זה אני יכול לכפות על אדם בודד שמה שהוא עושה בן כל יכול לא משפיע על החברה? אני חושב שלא, הוא עושה לעשות את זה. אני יכול בזכות זה לכפות עליו לא לעשן קנאביס? אז יש הרבה אנשים שיגידו שכן. למה? כי כל אחד במישור האישי צריך גם הוא לעשות את החשבון הציבורי. זאת אומרת, למרות שבמישור האישי אם הוא יעשה לעשן קנאביס לא יקרה כלום לחברה. אבל אם כל אחד יעשה את זה, אז כן יקרה משהו לחברה. יש אנשים שיעברו לפעמים יותר קשים ויתחילו להיות מסחר ופה ושם, יש התגלגלויות, נגיד, זאת טענה, לא חשוב לה. זה סוג כזה של טענה. זה לא כפייה על מישהו בגלל שהוא מזיק לי ישירות, זה פשוט. אז אם אתה מזיק למישהו אחר, אז החברה תעצור אותך. שלא תזיק למישהו, זה הכפייה הפשוטה, ושזה לא צריך שאתה תהיה איבר בחברה. איבר בחברה זה המשמעות שקופים עליך למרות שאתה לא מדליק לאף אחד, במישור האישי. ואם כולם יעשו כמוך, אז כן יהיה בעיה. במקרה הזה זה מאוד טריקי, כי ליברלים יגידו שהם לא קופים במצב כזה, אבל לדעתי הם מפספסים פה את הטיעון הזה. כי הטענה שבסופו של דבר יש תוצאה, אתה כן מזיק לחברה. זה בדיוק הנקודה. וכשאתה מזיק לחברה גם הם מסכימים שאפשר לפחות. רק הם עושים את החשבון, בדיוק אותו חשבון של ההצבעה או העלמת מה. זאת אומרת, אני הרי לא מזיק לחברה, אז מה זה משנה אם אני הרמתי אלף שקל או לא הרמתי אלף שקל? זה מזיק כי אם כולם יעשו כמוך, אז לא יהיה כלום באותה המדינה. לכן בסופו של דבר זה גם מזיק תוצאתי. ולכן גם תפיסה ליברלית זה מזיק פייה. לא רק בתפיסות לא ליברליות, שאומרות אותו, כי אני אכפוע אליך לעשות את מה שנכון. לא בגלל שזה מזיק למישהו. אני כופה לך לעשות את מה שנכון, כי זה מה שנכון. פה לא, אפילו מתוך תפיסה ליברלית יש מקום לכפייה במצב כזה, וזה מה שהרבה אנשים לא מבינים. זאת אומרת שלפעמים, ואני אומר אותו, כי זה תוצאתי, אני לא כופה עליך כי זה הנכון, זה התפיסה של הקנטיאן, אני כופה עליך כי זה נכון. לא בגלל של התוצאות, הקנטיאני המקורי, זאת רק השיקולה של הפעולה. ואני אומר, התוצאה בסופו של דבר, הנגזרת, בסופו של דבר היא נגזרת תוצאתית. ולכן גם משיקולים תוצאתיים, אלה שלא קנטיאנים, אלה שתועלתנים או ליברליים, גם הם יכולים בעצם להצדיק פייה במצב כזה. נקודה מאוד, יש לה הרבה השלכות. נקודה מאוד מעניינת, אני חושב, ואני לא חושב שהרבה אנשים שמים לב להסדר הדק הזה. בין התוצאה שבאה מתוך השיקול הלא תוצאתי. והיחס של איך זה קשור לציבור. איך, למה זה בעצם התנאי לזה שאוסף של פרטים מותח להיות קולקטיב? זה, טוב, אוקיי, זה הרבה...